מה שהכי נזכר ברגעים האלה, רב אושר וייס, הגאון האדיר, היה שהוא קבוע מול הר המור, זה בית מדרש שם, מאות אנשים, שיעור חזק משמע את רב אושר פעם, מפוצץ אנשים, אנשים היו את הטיסות לחול מטעמים לפי השיעור הזה, בשביל ללחות ישר בטיסה, באמת שיעור מפורסם וחזק. ואז יום אחד נפלו מגדלי התאומים, יום שלישי. אני די עתיק אני. וטוב, נפלו מגדלי התאומים כמה שעות לפני השיעור. כולם ככה מדברים, מדברים לפני כזה, יש... נו, מה הרב יגיד כזה? טוב, הוא נכנס, מחייך כזה. זה, כולם כזה בשקט כזה, נו, מה? אומר, התוס עוד הבא, כמה נשארים וצריך עיון, ותוך שנייה, בום, ותוך הסוגיה, לא... זה גם מאלימות גדול, הדבר הזה. אז תמיד זמנים כאלה, זה מה לדבר ומה... קודם כל נתחיל, ואחרי נראה לאיפה נתגלגל בדרכנו. דבר שתמיד הוא טוב, ו... כידוע, אדם יש לו מידה רעה והוא שובר אותה, אומר הרבי מקוצק, אז מה היה קורה? לא שתי מידות רעות, שובר אותם, יש לו ארבע מידות רעות. לא, שום דבר לא עובדים במקלות בעולם. לא משנים אנשים. פעם חשבתי ככה, שתדבר על איזה נקודה, ואז זהו, אנשים משתנים. והעולם הוא לא עובד, זה לא עובד ככה. אבנים שחקו המים, כל דבר הוא תהליך. עכשיו, בעיקרון בדרך כלל תפקיד הרבנים בעולם, תפקיד הרבנים בעולם... כמו השיעור, כמו הסיפור של העבר עליה, לרב ליכטנשטיין, עם השלום לעזור תשע. אז תמיד תפקיד רבנים להכניס אנשים לפרופורציות, שזה משהו, יש משהו כבד, זה משהו קשה, ואז אנשים אומרים, רוצה להבין, הדברים לא פשוטים, יש כמה צדדים, באמת, בסוף אנחנו טובים בגדול, חבר'ה נחמדים, בגדול הישיבה נהיה נחמדה, וזה, אפשר גם לדמי לאזן את הטוב. כמו שניב גלינה סיפר לי, אומר, שמעתי כינוס חירום. אני בטוח אולי מצאו איזה מריחואנה בישיבה, או איזה עבריינים פה, או משהו. הרב מדבר, בעל תשובה, מאיפה הוא? מה הוא אמור לדעת? מה? הוא דיבר שאיך ישבו, אכלו וזה, ישנו. לא מבין מה, על מה יצא הקצף, גאה באמון. טוב, אבל... תמיד טוב לעצור ולחשוב, להעלות הרצונות, זה תמיד טוב. לחשוב עוד פעם מה רוצים ו... אני חושב שאני רוצה לקרוא מהרב סולובייצ'יק, אתה קורא את זה כמו שיש תפילה, מי שמכיר מהאשכנזים, בדרך כלל תשליך, האשכנזים, האשכנז אומרים רק פסוק אחד. הספרד והספרדים, הם מלמלים שם תפילה ארוכה, אחת התפילות הכי יפות בשנה, מי שקרא את זה פעם, המחזור רבה יש את זה, תמיד אני מסתכל על התפילה הזו, אני אומר, אם זה מתקיים, הסתדרנו. כאילו, טיפול 10,000 על כל העניינים שבעולם יש בתפילה הזאת, ממש תפילה... אני מרגיש שאם זה מתקיים בנו, מה שכתוב פה, הסתדרנו. על זה התפילה שלנו, עדיין השלמות של שבועות. כשאני אומר וערב נא, אני חושב, אני מתכוון לזה. אם זה ככה ללמד תורה, לא צריך, אפשר לסגור את הישיבה כבר, אני יושב בבית עד סוף החיים שלי, לא צריך לאכול, אני לא צריך לשתות. זה... כשדיברו על לימוד תורה, על זה דיברו. והלוואי שנזכה. הרב סולובייצ'יק, כידוע, יש לו מילים קצת מסובכות בעולם. זה באמצע הספר, גם הוא החליט גם הוא לא להיות קצת, לא להיות הרב סולובייצ'יק תמיד כדרכו, ובחר לי לכתוב דברים פשוטים. המשפט הבא כבר, מיד אחרי הסיפור שהוא מספר, גם הקציץ למילים. מילים, כאלה עם 15 אותיות, מילים ארוכות בלועזית, שאולי פה אנשי ארץ יהודה ונותניאל מכירים את המילים האלה, אנחנו לא שמענו אותם במקומותינו. אבל פתאום באמצע הוא אומר, אחרי שהוא מדבר על האידאה הרוחנית שהוא מתאר שם, של הקשר בין האדם לבורו וכל מיני מילים מסובכות, הוא אומר, אני רוצה לספר לכם סיפור. זה, אי אפשר להיות יהודי בלי הסיפור הזה, ובטח שלא לומד תורה. רצוני לספר חוויה אישית. זכורני כדבי נטליה, נער גלמוד ובודד הייתי. פחדתי את העולם, קר וזר היה לי העולם. נדמה לי שכולם לועגים לי, רק חבר אחד היה לי. והוא, אל תצחקו עליי, הרמב״ם. איך התיידדנו? פשוט נפגשנו. אורח קבוע היה הרמב״ם בביתנו. הימים, ימי סמיכת אבא מורי על שולחן סבא, הגאון הרבי פיינשטיין. אבא ישב ולמד תורה ביום ובלילה, וחבורה של אברכים ובחורים מצוינים התלקטה אליו ושתתה בצמא את דבריו. שיעוריו של אבא היו ניתנים בטרקלין, שם גם עמדה מיטתי. המיטה שלו הייתה במקום של השיעור, הוא היה ילד קטן. הייתי תמיד יושב במיטה ומאזין לדברי אבא. אבא תמיד דיבר על הרמב״ם. בכל סוגיה, וככה היה עושה, פותח את הגמר, רשי, את התוספות, שבו נהן ברמב״ם. תמיד מוצא שהרמב״ם לא פרש מותם מנתם הדרך הפשוטה. כל מי שקצת למד עיון בחיים, תמיד הוא רואה שהרמב״ם כאילו בכוונה הוא... כאילו בכוונה הוא חוכמולוג. בכוונה הוא מסביר אחרת מכולם. אבא היה אומר, בתלונה לרמב״ם, לא מבינים, למה הוא לא בירך כמו כולם את הסוגיה? כאילו בתלונה לרמב״ם, למה? רבנו משה, מדוע עשית זאת? לפי הפשט, נראה שהרייבד צודק בשגות שלו. בני החבורה קופצים ממקומותיהם וכל אחד ואחד מציע את רעיונו. אבא מקשיב ודוחה את דבריהם, ואומר עוד פעם, עודף את כל התירוצים. אומר, דברי רבנו קשים כברזל, מכל מקום לא אמר נואש. סומך את ראשו על ידו הקמוצה ושוקע במחשבה עמוקה. החבורה שותקת, לא מפריע אותו מהירוריו. לאחר הזמן ממושך היה מרים את ראשו ואומר, רבותיי, נראה, ומתחיל לדבר, לפעמים בארוכה, לפעמים בקצרה. עד פה זה, עכשיו מתחיל פה העיקר. אומר, אני הייתי ילד קטן, לא הבנתי שום דבר מהסוגיה, מהנושא. רק שני דברים הבנתי. א', הרמב״ם מוקף מתנגדים ואויבים שרוצים לעשות לו רע. ב', המגן היחידי על הרמב״ם זה אבא. מה היה קורה לרמב״ם בלי אבא? אבא היחיד שנחלץ לעזרתו של הרמב״ם. הייתי מרגיש שהרמב״ם בעצמו נוכח כאן בטרקלין, שומע דברי אבא. שהרמב״ם יושב עמדי במיטתי. התלמידים היו מביטים באבא בדריכות. לאט לאט פגה המתיחות, אבא צעד בעוז וגבורה, סברות חדשות בקו ועלו, הלכות נוסחו וגדרו בדייקנות נפלאה, אור חדש זרח, הסוגיה התפרשה, הרמב״ם יצא כמנצח. פני אבא היו מקרינות שמחה וגילו, הגן על ידידו על הרמב״ם. בת צחוק של נחת נראתה על צוותי הרמב״ם, גם אני השתתפתי בשמחה. הייתי קופץ ממיטתי, רץ לחדר של אמא ואומר לה, אמא, הרמב״ם צודק, הוא ניצח את הרייף ודאבא עזר לו, כמה נפלא הוא אבא. על פה עכשיו העיקר. אולם לפרקים לא תחופות, לא עיר מזלו של הרמב״ם. אויביו יקיפו מכל צד. הקושיות היו קשות כברזל. דבריו נפלאו מאבא מרי, הוא ניסה בכל כוחו להגן עליו, אבל הישוע לא בא. אבא היה שוקע בירורים, התלמידים, אני וגם הרמב״ם בעצמו, כולנו חיכינו לדברי אבא במתח נורא. אבל אבא היה מרים ראשו ואומר בעצבות אקו. דברי הרמב״ם קשים מאוד, הדבר נשאר בצי חיון. כל החבורה ואבא הייתה בוכה. יגון חרישי השתפך על כל הפנים, גם בעיניי היו זולגות דמעות. גם בעיני הרמב״ם הייתי רואה גלי דמעה נוצצים. לאט לאט הייתי בא אל אמא ואומר לה בלב קרוע, אמא, אבא לא הציע ליישב את הרמב״ם, מה נעשה? אל תצטער, הייתה אמא אומרת. אבא עוד ימצא תירוץ לרמב״ם, ואם הוא לא ימצא, אולי אתה כשתגדל תמצא תירוץ לרמב״ם. אומר, היה לי אז רק חבר אחד, אחר כך גדלתי, יש לי כבר הרבה חברים, יש לי את הרמב״ם ואת רבנו תם ואת רשי, את הרייבד, יש לי כבר הרבה חברים אחרים. זה איך למדו תורה, איך נראה תורה אמיתית, כשאנחנו רואים איזו קושיה, רשי יש רשי קשה על הפרשה. בסדר, קשה, בכלל אנחנו, לא מעניין אותנו. כמו שאמרנו אתמול מהשיעור, שיסתדר רשי, אני חייב לו משהו. יש כאלה, אח שלי סיפר פעם, בלמד במצפה רמון, שם הרב אמיר קץ, שפעם אחת, הוא עבר שיעור בעיון כזה בבוקר, אח שלי שם בשיעור, הוא אמר זה משהו, הרב אמיר אמר משהו, אמר שנייה, אז אח שלי שואל, אבל זה קשה משם קצת, זה לא דחוק קצת. הוא אומר, כן, באמת, דחוק, קשה קצת. טוב, נגמר השיעור, עובר כל היום, למחרת תפיית שחרית, עלינו משבח, השם אחד ושמו אחד, הרב אמיר בא לאח שלי, אומר לי, יש לי תירוץ השאלה שלך. אח שלי עושה לו, מה השאלה, מה הנושא, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, שאלת שאלה בשיעור. אומר, כל הלילה חיפשתי תשובה לשאלה שלך, לפני שחרית נתתי תשובה, אתה שואל אותי מה הייתה השאלה. אומר לו, לא שאלת שאלות, תעזוב אותי, אני לא רוצה. יש יהודים, זה יושב עליהם. טוב, זה, ככה אני, כשאנחנו מדברים על תורה, ככה זה נראה אמיתי. כמו שב... אז הוא אומר שהתורה היא כמו אישה. מורשה קהילת יעקב, אל תקרא מורשה אלא מורסה. בטוח הקטע, לא יודע, נראה לי שכאילו למדנו את זה פעם פה, אבל בואו, לא, מחליפים נושא לשיעור, בואו נקרא קצת. תראו איזה יופי, תפארת ישראל למשניות. למה הגמרא אומרת שהתורה נקראת מורסה? שיש גם את גמרא מזעזעת, הגמרא אומרת, יש פסוק, נואף אישה חסר לב. הפשט הוא נואף, זה יש אתי, שואל, אתה מפרק משפחה, אין לך לב. אומרת הגמרא, זה הלומד תורה לפרקים. קצת אגזמנו קצת. אז כמו שהיה לי איזה חבר, ליץ אחד, אחרי התורה התחיל ללמוד תורה פעם, אחרי הצבא התחיל ללמוד תורה ככה פעם. התחזק. הגיע לזה משהו שמתחיל מצווה ולא גמרא, מעלה עליו כתוב כאילו, תגיד כאלה, כאילו מפחידים כאלה. הוא אומר, תגיד, זה רציני או שמסתלבטים? זה רציני, אז כזה. הלומד תורה לפרקים, אין לך, אתה בא, עולה, זה לא קבוע. מה, זה זנות זה לא הולך ככה. אתה קורא ברית עם מישהו? אתה הולך על זה? התורה, כמו אישה, נראה לי דמאי תאמנים של התורה להרוסה. התפארת ישראל המשניות באבות. כמו הרוסה צנועה, כמו בדייטים, אין הדרך של הרוסה ישר לשתף את האדם בכל הדברים הפנימיים שלו. בוא נראה. עוד פעם ועוד פעם. ככל שיבואו יחד יותר, יאבד מראה נוכריותו בעיניה, עד שלבסוף שתהיה נשואה לו, אז תספר לו את כל הדברים הכי עמוקים שלה. כן, דרך המשתדל פעם ראשונה להתעסק מה בעניין התורה הקדושה. פעם ראשונה ושנייה היא מתראה בעיניו כנוכריה, היא מתנכרת. לא תניח לו עדיין להשקיף על יופייה הפנימי וסודותיה הנעלמים. עד שיחזור להתעסק עם הפעמים הרבה, כל עוד יותר, אחת לאחת, תיקראו אהבתה, תגלה לעיניו סודות תעלומותיה. של בסוף, תורה דילת, את כל הנסתרות שלה. דיברנו פה עליה, שהתורה היא כמו, היא כמו, היא כמו אישה. כתוב ברב צדוק, מי שאוהב את התורה, התורה אוהבת אותו. יש כאלה, התורה, זה לא עושה להם חשק. זה לא עושה, אין להם חשק, לא משקיעים התורה, על התורה גם אין חשק להתגלות אליך. כל אחד מכיר, למדת איזה פסקה, איזה שיעור, מה זה חזק על איזה מקום. אתה פותח שם, קורא בעצמך את הפסקה, לא מבין איך הרב הוציא איזה משם, משעמם כזה. אתם מתחילים חבותה בבית הספר, בדרך כלל זה ככה, פעם ראשונה בבוקר הולך פצצות, אני עושה את חבותה לפני התפילה, כאיזה, כמי, למחרת, נופלים על איזה פסקה, מסובכת כזאת, חצי לא מובנת. בתחילת השס, לצערי כבר היום בשסים החדשים כבר עשו את זה. לא, לא, אין את זה בשסים החדשים, הרבה שס וילנה, בשס טלמן. יש את השאר עם העריות ב... מכירים את זה שער יחד שמח ויחד עצוב? שזה דרשות עליו, השש. יש בעצם, מתחיל ללמוד, יש עריות בכניסה, ואם אתה נופל על התחלה איזה סוגיה. אתה אומר, בוא נראה אותך, חגר, זה מעניין אותך, נראה אותה משקיע. אם אתה פעם בא, פעם לא, אז תורה אומרת, אני לא, זה לא מעניין אותי. אתה גם לא מעניין אותי, אני לא מעניין אותך. תורה זה כמו איש. הזוהר אומר, זה כמו אדם, יש לה לב. יש את זה, כמו ששיר של אהרון רזה, לא על אותו חסיד שלמה מסכת חגיגה, זה המסכת שלו, שהוא נפטר. זה היה בזמני השיר כזה של אהרון רזה, ישן. זה סיפור שפעם הוא מת החסיד הזה, שתמיד היה לומד מסכת חגיגה, ומסכת חגיגה הגיע לבת, ראו מסכת חגיגה באוויר, צועקת שבא, שהאהוב שלה בעולם נפטר, שיבואו לקבור אותו. שהתורה לפעמים, כתוב שלושה דורות של תורה, התורה מחזרת אחר אכסניה שלה, היא גם כבר חשוב. פעם רב ישראל מירושי, זה סיפור קצת מעליב, אל תעלבו ממני. רב ישראל מירושי, הנה איזה חסיד, היה בביקור בארץ ישראל. חזר מהביקור, רב ישראל מירושי, נתעלל, מה היה בארץ ישראל, תספר לי. אמרת, שמע, לא אטרקציה, אנשים לא כל כך טובים, המזג אוויר, וחם, תלונן ככה. אמר לו, נספר לך סיפור. שזה המשל של מה שהיה לך בארץ ישראל. הוא אומר, לא סיפרנו את זה פה. אה, זה כן סיפרנו, אין לך פרצות, זה סיפרנו, זהו.
גם זה וגם זה וגם זה חשוב.
כן, הפה, זה גם פה סיפרנו, לא יודע, כבר לא זוכר מה סיפרתי. זאת, תצחקו על הקושתה. אז התורה היא לפי איך שהיא רואה אותך, היא גם מתגלה אליך. ויש כאלה, זה לא עושה להם חשק. התורה לא עושה, הם לא עושים חשק, התורה היא... אתה משקיע עוד ועוד, התורה גם מתחילה ל... התורה זה מישהו. יש מעריל דיסקין, בעיניי סיפור מבהיל. מעריל דיסקין אמר פעם, אמרו לו יש משהו, יש איזה תוספות שכותב משהו. הוא אמר אין תוספות כזה, משס. אמרו לו מה אין, אתה זוכר שאין? אתה יכול לזכור שיש, אתה יכול לזכור שאין? הוא אומר אני מכיר אותו, לא יכול להגיד דבר כזה. לא יכול, זה לא נשמע משפט של תוספות, לא יודע, לא... זה מי שמכיר אותו. אתה יודע כמו הסיפור עם הרב שטיינמן שסיפרנו עם אליהו הנביא. נכון, סיפרנו את זה כמו. מה הסיפורים? סיפור זה תמיד, זה סיפור הכי טוב של השנה ששמעתי. ולראות מה זה אהבת תורה, אני חושב שכל השיעורים על אהבת תורה לא ישבו לסיפור הזה. הגיע יהודי לפני כמה זמן, איזה משיגנר לרב שטיינמן. אמר לו שהוא אליהו הנביא. שהוא רצה גם להתגלות לרב שטיינמן, אני יודע ש... אומר לו, אתה אליהו הנביא? תגיד לי, קו בשתי אמות, מה הוא? הגמרא בבבא מציעא אומרת, קו בארבע אמות מפוזרים, הרי אלו שלו. קו בשתי אמות, הגמרא שרה בתיקו. אז מה ההלכה? מה נסגר בסוף בשמיים? הוא אומר, הוא לא מבין מה השאלה. שטיינמן, צריך אותו. לראות מה זה... זה כמו שבצבא של האדרת, הוא כותב, המצוות זה כמו... חברות שלנו מצוות. אומר, כמה היה קשה לו להיפרד ממצוות של פעם בשנה, כמה היה מתגעגע אליהם. זה טוב, כאלה שאנחנו מבינים תורה, משהו חיצוני כזה, שלא למדת איזה יום, את הקביעות שלך, אז במחת תשלים. כאילו, לא עשית דף, תעשה אחר כך שני דפים, כמו שכתוב בכל נסיף, ספרים. זה יחס אחר, אם אתה אומר, לא פגשת מישהו חודש, עכשיו אתה פוגש, שבת מחזור, אתה חבר מהתיכון, יש כל אחד, אתה מת לשבת איתו לדבר איתו כל השבת, מה קורה, מה המצב? אתה צריך להשלים קשר. טוב, זה דרגות עליונות, זה הדרגות עליונות של לימוד תורה, שהלוואי שנזכה לטעם שלהם. אבל אני רוצה קצת לדבר מהלך של רב שלוימי פישר. מי שמכיר זה נחשב מהעשירייה הפותחת שבדור, בגדולי הדור והגאון עצום, גר בבית וגן בירושלים. הוא כל השבוע בשיבת איטרי, שיבה קטנה בירושלים, יש לו איזה חדר, יושב שם, מוצא שנוסע לבית, חוזר לפני שבת. מונית לוקחת מחזירה, יושב כל השבוע, לא מתעסק בכלל בענייני ציבור, לא מעביר שיעורים, כמעט רק אם באים ומבקשים שיעור. פעם בחודש, פעם בשנה. ויש לו שבת פעם בשנה, וגאון עצום, רב שלמה פישר. אח שלו, רבי סליאנקל פישר, היה בדח. הרידת מפורסם, הגי ו...
אבא של
הרבנית חיי, כעת של קולך. אבל גאון עצום... סתם סיפור להבין למה היה סכינן, יום אחד, המונית לא, לקחה אותו, לא המונית הקבועה שתמיד לוקחת אותו, נהג מונית אחר, הוא לא יכל. נכנס לארנוף, אמרו לו לארנוף, שאלת רב שלמה, איפה אתה גר? אמרו לו, תשאל אנשים, הבת של רב שלמה פישר, אנשים מכוונים אותך. מושג, איפה הוא גר, איך מגיעים, הביתה שלו.
אתה שואל אנשים שמגיעים אליו לבית, איזה מסכת הם לומדים, איזה דף, איזה סוגיה, אז מתחיל להרשיב.
כן, באמת.
ככה נגיעים כאילו,
אתה תמיד בזרימה. זה באמת, כשאתה פוגש את זה, זה קשה לראות, לתמיין את הדבר, אתה לא רואה את זה, יושב כל הזמן. עכשיו, הוא אין לו זמן, הוא עסוק בסוגיות סבוכות, אין לו זמן לדרשנות וכל מיני פרשות שבוע. כתב ספר דרשות בית ישי, כבר לפני הרבה שנים, אותם דרשות, הוא חוזר אליהם מילה במילה, אתה יכול לקרוא מהספר. זה ממש מילה מילה, בעל פה עם אלפי מקורות. פותח, מתחיל את הדרשה ומסיים, שיחות עשרות שנים, אותן שיחות קבועות, שפעם הוא הכין, כנראה פעם היה צריך להיות קצת, נגיד, שיעור, ופחות וזה... דרשות קבועות, נפלאות מאוד, חדשן גדול, והשם ישרה פניו בחלום. אז... תורה, שיעור על תורת ארץ ישראל, בעיניי שיעור מאוד, מאוד יפה, שקשור קצת ל... זה מה שבימים האחרונים פה אנחנו מתעסקים קצת. יש לה קישה וסחה בירדנה. את הרב ברחנה יעיב ליד, נתן לו יד, אמר לאלאה, לשון שבוע סנין הליכון, אני שונא אתכם, אתם הבבליים, הכל בגלל שלא עליתם לארץ. עכשיו זה רשלגי, זה כבר אחרי חורבן בית המקדש. דכתיב, עם חומה היא נבנה לטירת קסם, עם דלת היא נצור עליה לוח הארץ. אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולם כחומה ביחד עם עזרה, לא היה חורבן בית המקדש, הייתם, היה לכם טירת כסף, כמו כסף שאין הרכב שולט בו. עכשיו שעליתם כמו דלתות, אז אתם כמו ארז שהרכב שולט בו. לא באחדות, כולם ביחד, אז נחרב את המקדש בגללכם. אחרי נאמר לו, אני שונא אתכם הבבלים. למה הם לא עלו לארץ? בבית שני. יכול להיות הרבה סיבות, אבל עליהם כל מיני ביזנס, המצב פה היה פחות טוב. הוא אומר, היה טעמים רוחניים גם לא לעלות. היה גם סיבות יותר עמוקות שאנשים לא רצו לעלות לארץ. למרות שפה במרכז התורה היה בארץ. שירת שירים רבה, זה נאמר פסוק על ארץ ישראל. רחצתי את רגליי, הכרחה את ענפים. רחצתי את רגליי מטינוף עבודה זרה. נגלינו מארץ, התנקנו מעבודה זרה. יודעת הייתי, אומר ארץ ישראל, שאבק של אותו מקום מסיאני לעבודת כוכבים. האוויר של ארץ ישראל הוא מקום, יש בו עבודה זרה באוויר. נשמע לכם טוב? ובכל השם ריחם עלינו. עד מאחולים. כעד אמר אחיה ברבה אמר יוחנן, נוכרים שבחוץ לארץ? לאו עובדי עבודה זרה הם. זה לא, הם לא נקראים עובדי עבודה זרה. מנהג אבותם בידיהם. חוץ לארץ עבודה זרה זה לא רציני. זה נוצרים שחוץ לארץ. הסבא שלו היה נוצרי, אבא שלו, אז הוא גם נוצרי. בארץ ישראל, פה מקום עבודה זרה. פה עבודה זרה זה רציני. פה הם היותר עמקנים. פה זה הרציניים שלהם פה. כאילו לפי מקורות האלה שארץ ישראל זה... מקום עבודה זרה, אנחנו יודעים בדיוק הפוך. דף יוי ממי שלמד, סוף כתובות. אדם בחוץ לארץ, אדם בארץ ישראל, מי שאין לו אלוה, מי שיש לו אלוה. מקום ארץ ישראל זה מקום עבודת השם, חוץ לארץ זה מקום עבודה זרה, תנו רבנן. לא למדו אדם בארץ ישראל אפילו בראשו בא עקום, ולא ידעו בחוץ לארץ אפילו בראשו בא ישראל. כל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, כל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כל פעם אני חושב, מה עשו לומדי הדף היומי, שאתה יושב באנטוורמן ולומד, מה, לא מתאפר אתך הבטן, אבל צערנו כנראה אפשר להתמודד עם זה. עד כך שיש דרשות טיפשיות בעולם שהפכו את זה. הגר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. כמו, אין לו אלוה, אבל כמו מי שיש לו אלוה. ואדם בחוץ לארץ נראה כמו מי שאין לו אלוה, באמת, אבל יש לו אלוה. הפכו את זה, כאילו, איזה כל מיני חוכמולוגים על ה... אבל טוב, יש בזה כל מיני הסברים. בדרך כלל הסבר יותר אמיתי, שאומרים, אם פה להגיד את הכמי, כמו, אבל לא, שאדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. כלומר, למרות... שהוא גר בארץ ישראל והוא לא יהודי ששומע את התורה, עדיין זה עכשיו כאילו יש לו אלוה. ואדם בחוץ לארץ למרות שהוא צדיק כמי שאין לו אלוה. הוא הרמב"ן שכל המצוות בחוץ לארץ, הכל זה ציב לך ציונים. כשנגיע לארץ נזכר בהם. קודם כל, כמי שאין לו אלוה, שנאמר, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים, ארץ כנען, זה, פה אתה יכול להיות לשם האלוקים שלך, בחוץ לארץ לא. וכל שנה דבר אצלנו לא אלוה. אלו מה, הכל אתה בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה. וכן דוד אומר, גרשוני היום מסתפח, שבורך מארץ ישראל, גרשוני מסתפח מנחת השם למור לכבוד אלוהים אחרים. מישהו אמר לדוד לעבוד אלוהים אחרים? כן, רוצים אותי מארץ, כל אתה בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה כוכבים. מצד שני, בוא נחזור עכשיו עוד פעם לצד השני. רבי זה מפורסם, רבי זרע, גמרא גם בברכות יש אותה מפורסמת. רבי זרע, אבא כמשתמת מיני דרב יהודה, דבא למצג לרד, כשרצה לעלות לארץ, רבי זרע, אז הוא לא רוצה לפרוש את הרב שלו, כי רבי יהודה סבר שאסור לעלות לארץ ישראל. למה? למה רבי יהודה כל עולה מבל לארץ ישראל עובר בעשה. שנאמר בבל היובו ושם היו עד יום פקדי אותם נאום השם. שזה לא גלות בית ראשון, זה לא גלות 70 שנה. זה כבר אחרי חורבן בית שני, המוראים. עד יום פוקדי אותם נאום השם. רואים שהיה... לא, אבל מה הסברה של הפסוק הזה, של האיסור הזה, לעלות לארץ לפני הזמן? שלושת השבועות, גם בהמשך המיד בהמשך הגמרא. שאסור לעלות לפני הזמן, עם כל הדיונים שיש בזה. למה שיהיה אסור? מה רע להיות בארץ ישראל? אלא מה? ראינו קורות שארץ ישראל במקום עבודה זרה. בוא נסביר את זה קצת. אומר שלמה פישר, ארץ ישראל לא סובלת מלומדה. מצוות אנשים מלומדה. ארץ ישראל שונאת דברים שהם מכוח האנרציה. פה, יש פה איזה ארץ שמתחדשת כל הזמן. אנחנו יודעים, השמש והירח, השמש, שמש לעולם עומדת. זרח השמש ובא השמש, אין חדש תחת השמש. השמש מסמל את העולם הקבוע, הירח, את העולם מתחדש כל הזמן. הגויים עובדים, כתוב שיש ליקוי חמאס, סימן רע לגויים, ליקוי לבנה, סימן רע לישראל. הגויים עובדים את השמש. אין חדש תחת השמש. ארץ ישראל, אם תר השמיים תשתה מים, כל תלוי מעשי התחתונים, יהיה גשם, לא יהיה גשם, מקום שהתחדשות כל הזמן. כל הזמן צריך להתחדש. זה לא קבוע, כמו את מצרים, שזכרנו מזוכר בשיעורים על מצרים, יש תמיד את הנילוס, הכל קבוע, כמו שמש. איתני הטבע קבועים, תמיד יהיה מים בנילוס. פה לא, הכל תלוי בקשר האלוקי. ארץ ישראל היא לא סובלת את הבינוניות מכוח האינרציה. חוץ לארץ, גם העבודה זרה שמה מכוח האינרציה, וגם עבודת השם מכוח האינרציה. ארץ ישראל, גם עבודת השם היא מתחדשת, וגם עבודה זרה היא מתחדשת. פה הכל צריך רציני. כאלה שלא רצינים, ארץ ישראל מקיאה אותם. בנבואה של ישעיה הוא אומר שהעירה של נמצאת אנשים מלומדה. והוא כותב שכן יהיה כל מיני כללות ודברים רעים. עבדה חוכמת חכמיו. למה? תראו דוגמה. זה כל זה מקורות של שלמה פישר בגאונותו. מה שצריכתי לשרבט במהירות בתוך כדי השיעור. כי כל שיעור יש לו ועוד מקורות, אתה צריך לשבת במהירות הבזק, אבל אחר כך אתה יכול לסגל בספר, שם זה הכל כתוב. הגמרא בעירובין, גמרא משונה, בלי רש"י, לא נראה לי, בוא ננסה בלי רש"י, נראה לי שצריך להסביר את הגמרא הזאת, אני לא חושב שיש סיכוי בלי רש"י להסביר אותה. אמר רבי חנינה, כל המפיק מגן בשעת גאווה, סוגרים וחותמים צרות בעדו. מה זה להפיק מגן, להוציא מגן? מה? מגן אברהם יפה, או, יפה. נו, אז מה זה מפיק מגן, מוציא מגן בשעת גאווה? שמתפלל בשעת גאווה, אז סותמים את החצרות בעדו. פוך, זה לא טוב, לא? אומר הרב יצחקי, מה אומר דבר יפה? אומר, המפיק מגן, המעביר תפילת מגן אברהם, כלומר שהוא לא אומר, הוא מוציא תפילת שחרית, שאינו אומרה בשעת גאווה, בשעת שחרות, ואחד שלא מתפלל כשהוא שיקור, סוגרים וחותמים את הצרות, שלא יבואו עליו. שמע עלה לאדם שלא מתפלל כשהוא שיקור. טוב, חס וחלילה אני מוסר מראש מהודעה שזה לא קשור לפורים, ופורים כבר הרב קוק העריך במעניתו, לבאר למה זה מותר, ו... אבל כללית, אדם שיקור לא... למה זה כזה דרגה עליונה? למה זה... מי שעושה את זה, סוגרים את כל הצרות בעדו. נו, מה אתם אומרים? למה, יש הצערה מיוחד להתפלל? אתה שיקור? פורים, אומרים, טוב, הלב שלך פתוח. אבל מה זאת אומרת? אני שיקור עכשיו, לא התפלל מנחה עכשיו? אני לא התפלל מנחה? אדם, אומר, מה זאת אומרת? זה כולה שהציבור לא יכול לעמוד בה. כלומר, אומרים לך, לא אתה פתור מה... כמו הרב לוינגר מפורסם, שהוא היה, כשהיה ישיבות של מועצת יש, הדברים כאלה, והיו עסקים ופתאום היה איזה משהו, צורכי ציבור, רוצים לעשות את צורכי מנחה, הוא אומר, למה צורכי מנחה? פתורים מתפילה עכשיו. עסוקים צורכי ציבור, פתורים מתפילה. כמובן, אף אחד לא... אני לא אתפלל מנחה. לא משנה באמצע מה אני. הרבה דברים שאדם, מה, אני חייב כל להתפלל מנחה, לא יכול, לא ייתכן שלא התפללתי, שאני לא אתפלל מנחה. הרב דודי אוהב ספר שהוא פעם היה בביקור אצל ההורים שלו, אחרי שהוא לא היה הרבה זמן, היה לו איזה זמן קצר בין כמה עניינים, נכנס איזה חצי שעה להורים שלו. זה כך שלא התפלל מנחה. אפשר לצאת, להתפלל למצוא מניין, עד שיחזור, זהו, יצטרך כבר לזרוע. שתי דקות, ילך, יחזור לדקה ו... הוא אומר, כיבוד הורים דאורייתא, בסדר, התפלל עכשיו יחיד שנייה, זריז ו... זה קשה לאדם ל... יש כולות שהן קשות. למה הן קשות? כי מצוות אנשים מלומדה. האדם לא חושב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. הוא חושב... זאת אומרת, הדוגמה, הזכרנו אותה בחודש אלול, נראה אם אתם זוכרים. שלוש חתיכות של בשר, שתי חתיכות יותר וחתיכת נבלה. מה הדין? מותר, בעיקרון מותר מדאורייתא לאכול את שלושתה. אלא מה, החכמים אמרו, תאכל או ששני אנשים יאכלו, כל אחד יאכל לתלות שזה האחר, או שתאכל היום, חלק היום וחלק מחר. היום אתה אומר, טוב, בטח זה מה שמחר, אני אוכל מחר, תגיד בטח מה שאכלתי כבר. החומרה הכי גדולה שיש באחרונים, לזרוק חתיכה אחת, לתלות שבטח זה אסור. מישהו פה היה אוכל את זה? 66% אתה נופל על האיסור. הבני שכה כותב שמי שלא אוכל את זה, נכנס בו בחריפות. אתה עובד את עצמך. הקדוש ברוך הוא שמע, זה אסור, מה זה מותר הפעם? אבל אתה, זה עושה לך כאב בטן רוחני, אתה אומר, מה זאת אומרת? מה, אני אוכל דבר כזה שאולי זה איסור? אבל זה לא איסור. אז מה, אבל אתה עובד את עצמך. מי שזוכר, זכרנו שם שתשלה הקדוש, הורס את העירת שמיים. הרב משה אמר לי פעם, זה הרס לו את כל העירת שמיים שהראיתי לו את השלה הזה. השלה הקדוש כותב, גדול נהנה מיגיע יותר מירי שמיים. אומר, יש אחד שבדק, לפי הלכה זה מותר, אכל, נהנה מיגיע. ויש אחד שיחמיר, ירי שמיים שלא אכל. אז הוא אומר, כשהגיע לעולם האמת, מה כתוב, אומר את הגמרא הגדול, לנהנה מיגיע יותר מירי שמיים, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך ותאכל. יגיע כפיך כי תאכל, זה יגיע כפיך, נהנה מיגיע. אשריך וטוב לך, אומרת הגמרא, אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. וירא שמיים הכתוב, אשרי כל ירא השם, רק אשריך. מה זה אשריך? אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. מה לירא שמיים? רק אשריך, אז מה יש לו? רק עולם הזה, לא לעולם הבא. הוא אומר, כן, אדם שמחמיר, יגיע לשמיים, יגידו במעשה הזה שהוא עושה, אפשר להחמיר איתו עוד קצת, לא? אפשר לתת עוד צדדים להחמיר בעבירה הזאת. אחד שתמיד הקל בעולם, יבוא בשמיים לדון אותו, יגידו, יש צדדים להקל גם. כמו שהוא דן, פה בעולם, ככה ידעו אותו בשמיים. ככה בני שרה מעריך שם דברים מבילים שעושים את העירת שמיים, קצת צריך להתזהירות.
הוא לא בגלל שהוא יחמיר בדין, בגלל שהוא לא יחמיר בלבד הדין.
הוא כותב, באמת, יש דברים שממש שאין בהם חומרה. יש גם מושגים של להחמיר, כתוב שיש כאלה שלא אכלו מבהמה שהורה בחכם. היה שאלה לחכם, גם אם הוא אמר שבסוף מותר, הם לא אוכלים. וכתוב, כן כתוב בגלל שזה כן מעלה. צריך לחשוב מתי כן, מתי לא, לא יודע איך מחירים.
אבל הבעיה
שמה,
עכשיו תלמד, לא?
הוא קורא לו, אבל ירא שמיים, כאילו שהוא מחמיר, הוא ספק, מן, לא הייתה שפה בעין חתית, אני מחמיר,
לא יודע. אז בואי נשתה, תפתח ספר. אבל נניח, לא
פתח
את הספר.
אפשר להגיד ככה, אבל הפשט הוא שאנחנו הרבה פעמים מחמירים ומחמירים סתם אולי בכל מיני דברים. בגלל הקישקה, זה כאילו... נגיד, אני גם אחרי השלה הקדוש... אני גם אחרי השלה הקדוש, יש שלוש חתיכות כאלה, אני לא ארעב בדיוק, אני... כבטן יהיה לי קצת, אני טוב לי לשבת בגיהנום של אלה שהחמירו יותר מדי מאשר לאכול אולי ספק איסור. לא מצא יותר, אז מה אבל זה... כי אדם אומר, זה מצוות אנשים מלומדה, אומר שלומי פישר. שכל כך ברור לך איך אמור להיות היהודי, מה לעשות, אתה לא בודק באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אומרת ישראל, פה הכל רציני. פה גם וגם עבודה זרה, פה לא סובלים מלומדה. ארץ ישראל מנהג אבותיהם בידיהם, גם עבודה זרה שם. הכל מכוח האינרציה. אז גם שהוא תמיד הוא מתפלל מנחה, גם שהוא שיקור, גם עכשיו יש פה איזה משהו יותר חשוב לעשות, לא בכבוד שלו, כי הוא יכול לא להתפלל במניין. כמו שהרב שחור אמר פעם, שראו אותו מישהו והוא פותח שהוא, הוא פתח שוטנשטיין פה, הרב שחור. הרב שחור פותח שוטנשטיין, באמת זה נדיר. הוא אמר, אני לא אתן לגייבה שלי לבזבז לי את הזמן. יאללה, אני רוצה לבדוק מה שלי, כבר רוצה להיכנס לסוגיה. אני אקרא פה שנייה מה... אבל... עכשיו, אומרת הגמרא עבודה זרה. שהגמרא אומרת שצריך לקור עבודה זרה ולשרש אחריה. ועבדתם את שמה מהמקום ההוא, בארץ ישראל צריך לשרש. אומר שלמה פישר, הוא מביא גם את השח על זה, שרק בארץ ישראל צריך לשרש, לחנות לשם גנאי. הוא אומר כי בחוץ לארץ אין לה שורשים. היא לא אמיתית, אין שם שום דבר, הוא לא אמיתי, הוא לא עמוק. בארץ ישראל כל דבר צריך להיות עמוק. כל מעשה הוא צריך להיות רציני. בואו נדלג, אין לי כוח, בעבוד הרבי נתן. עניין תלמידים, דרש אמר גמליאל הזקן. ארבעה סוגים לתלמידים. אחד הוא דג טמא, אחד דג טהור, דג מן הירדן ודג מן הים הגדול. ארבעה סוגי תלמידים. דג טמא כיצד? בין עניים שלמד מקרא משנה הלכות ואגדות ואין בו דעה. דג טהור, בין עשירים שלמד מקרא משנה הלכות ואגדות ויש בו דעה. והקבלה לזה דג מן הירדן ודג מן הים. דג מן הירדן, תמיד חכם שאין בו דעה, אין בו דעת להשיב, ומהים שכן יש בו דעת. מה הכוונה של הדבר הזה? דג טמא, דג טהור. מה זה כאן אחד שאין בו דעת? כי הוא יודע, למד הרבה תורה, אבל אין בו דעת. הגמרא עבודה זרה אומרת, זה גמרא שהיא גמרא הלכתית, גמרא אומרת על איזה נער שכל הדגים שם טהורים. למה? כי יש שם זרם חזק, ודגים שמצליחים להישאר שם, בטוח טהורים. למה? כי דג טמא אין לו חוט שדרה. הוא נשרף עם הזרם. דג טהור היחיד שיכול לשרוט נגד הזרם. הוא אומר, זה דג טמא. אחד שאין בו דעה, מה כאן שאין בו דעה? זה עניין התלמידים. הוא הולך בדרך המלך, כמו כולם, הוא נסחף עם הזרם, עם המקובל, אין בו שום דעה עצמית, הוא נסחף אחרי המלומדה של עצמו, אחרי הרגלים שלו, אחרי מה שמקובל בישיבות. זה דג טמא. זה אדם טהור, אדם שיש לו עצמיות. הוא הולך מול הזרם של עצמו, מול הזרם של החברה, יש בו עצמיות, הוא לא עושה מה שכולם עושים. הרי כל אחד מאיתנו מושפע הרבה מהזרם החברתי. נגיד, זמנים ללמוד או לא ללמוד, וכל מיני זמנים, כל מיני מוצאשים, שישי כאלה. אני זוכר את עצמי, נגיד עכשיו היה איזה בלגן, אומרים, טוב, הפגנה בבד שלוש. כל גבעה הולך להפגנה, נגיד, איזה. יש לי שני תקליטים בכיסים. תקליט אחד, עכשיו, אני עוד לא החלטתי את מה אני שולף, איזה תקליט. תקליט אחד שהעיקר זה תורה, רק ככה משפיעים על העולם. מה המחאות עוזרות, העיקר זה התפילה, אחרי ישיבה ללמוד, שאתה ללמוד בזה. מצד שני, שתקליט אחר, מי שלא יודע, אתה יזכור את הספר שלו, יפתח אותו, ותורה שצריך תורה שיש לה ערבות לאחרים, ולא בועש בית מדרש, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה אני מחכה להיות? אני מסתכל על אנשים שהם צדיקים בערך כמוני. האלה שהם לא... החבר'ה שהם כמוני ביכולים, נוסעים או לא? יוצאים או לא יוצאים? אם אני רואה שיוצאים, אז אני רואה שלא יוצאים. לפי זה אני מחליט איזה תורה אני... כל אחד זה ככה, והרבה עניינים. כלומר, מהר עוד אתה קולט אנשים בערך ש... כמוך, איך הם מתנהגים בכל מיני, לפי זה אתה גם מתנהג, כי אין לך עמוד שדרה. אתה דתי לאומי, אתה חייב לטייל, יש לך רק תחביב אחד, אופציה, לטייל בגדול. מי אמר צריך לטייל? אני תמיד הייתי מטייל בין הזמנים. לא יודע, אולי מותר ללמוד בין הזמנים? אולי צריך להעריך את הבין הזמנים? אבל אתה יודע, טוב שיש תלם, אבל לפעמים אדם נהיה כל כך מבוטל, שאין לו כבר שום דעה עצמית בעולם, הוא לא יכול להחליט בעצמו. הגמרא בנדרים, שזה תופעת בני הרבנים. הגמרא אומרת, תולה בזה תופעת בני הרבנים, שהרבה מהיושבים הוא בני רבנים, גם אני זכיתי להיות אימאים, וכעדות שהעץ גבוה, התפוח נופל ומתרסק יותר לפעמים. יש דרך לצאת, לפעמים אפשר לצאת מזה, אבל גם לכדי רבנים יש פה, כל מיני... עכשיו, מה שורש הבעיה שם הרקעים? הרי אני זוכר את עצמי מלא פעמים יושב כזה... נגיד אבא שלי אומר, דבר תורה דווקא בגדול, מעניין. גם כשזה מעניין, אני יושב כזה ככה. אני לא אראה לו שאני איתו. כאילו, יש לי את המקום שלי כזה. יש לי... בוא, אני הרבה מסתובב כל מיני מקומות כזה. אני מביא איזו התוועדות בשביל התיכונית. אתה רואה בתחת החבר'ה, מסתכלים עליך בעוינות כזאת. פוזה כזאת. לאט לאט אומרים דווקא הוא בסדר. דווקא לאט לאט. אבל עד שגם מבדיחות, אתה יודע, אתה רואה, הוא שומר על פנים חתומות, אני לא אתן לך את ה... אני לא אתך... כבר כי יש כאלה שאתה איתו, ואז כל מנה רב מסתכל עליך, כי אתה כאילו איתו, אז הוא כל המן. שחרר אותי, אני לא גשר עין, אני שומר על איזה. למה זה נהיה ככה? מפני מה אין מצוין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם? למה הרי פעמים בנים של רבנים הם לא רבנים? הרי פעמים גם כן. הוא אומר ששלושה דורות, אחר כך זה ממשיך לעולם, אבל... רבינה אומר, יש כל מיני סיבות, שאין מברכים בתורה תחילה. לפני זה הגמרא המפורסמת אומרת שלא יגידו זה ירושה להם התורה, שכאילו זה עובר מדור לדור, כאילו התורה זה עובר יאללה, אבל הוא גדל, הוא כמו רב, אבא שלו רב, סבא שלו רב, זה גם רב, זה גם קשור למה שאמרנו. שאין מברכים בתורה תחילה. מה הכוונה מברכים בתורה תחילה? דבר מידע אמר רב, מה ידכתיב מי האיש חכם מאבן את זאת? על מה עבדה הארץ? דבר זה נשאל החכמים לנביאים ולא פרשו, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ויאמר השם על עזבם מתורתי. שאומרת הגמרא, מה זה עזבם מתורתי? שלא בירכו בתורה תחילה. מה הכוונה לא בירכו בתורה תחילה? למדו בלי לברך. כלומר, אם זה רק זה שהם לא למדו בכלל, אז למה צריך, החכמים לא ידעו, הנביאים לא ידעו, רק הקדוש ברוך הוא גילה, אתה רואה שאנשים לא לומדים, זה פשוט. אלא אם היה צריך את הקדוש ברוך הוא, כנראה זה משהו יותר פנימי. אז יש הרבה הרב צבי יהודה המפורסם, שלא ברכו אשר בחרבנו, לא הבינו את סגולת ישראל, כל מיני הסברים יש בזה. רב שלמה יפי שהיה אומר, למה יש ברכות התורה? טוב לדעת, הרי ברכות התורה, כל מי שליל שבועות, בבוקר, כל הדיון, מה יש מחלוקת מפורסמת בהלכה, האם הולכים אחרי מתי צריך לברך כל פעם אחרי שישנת? יש דעה שכל פעם אחרי שינה צריך לברך ברכות התורה. הוא היה הפסקת, אתה עכשיו עשית הפסקה מהלימוד, ישן אתה צריך ללכות פעם. יש דעות שכל יום מחדש, פעם בכל עלות השחר. לכן אנחנו מחמירים כמו שתי השיטות, בגדול, אז או אחרי שנה של היום לא מברכים, אחרי שנה של הלילה מברכים, מי שיודע, אשכנזים שבינינו, שהתעדכנו בהלכה, אז אשכנזי שישן ביום, בערב שבועות, בשבת, נגיד בצהריים, ישן שינה. והיה ער כל הלילה, ודאי שיכול לברך בבוקר, אומר רבי עקיבא איגר, למה? כי הוא גם ישן בצהריים, אז היה שינה, וגם היה יום חדש, וכשניהם ביחד, אז אפשר לברך. אם חסר אחד, אז לא מברכים, ורוצים איזה ספרדי שיברך. למרות שטוב לדעת שעקרונית, לא טוב, זה שספרדי מברך, אז מה? אבל אנחנו חושבים שאסור לברך, אז למה? אז לא טוב לצאת ידי חובה מספרדי, עדיף לצאת ממישהו שהוא יותר מעודר, לא משנה, עד שנה הבאה תפלפלו בזה, כלומר, ממי עדיף לשמוע את ברכות התורה? אני הייתי שמח אם כל יום מישהו הבא לבקש ממני שאני אציא אותו ידי חובה ברכות התורה. ככה אני מברך רגע כזה במהירות. פתאום מישהו מבקש לך להוציא ידי חובה, לערב נדבי התורה, אתה חייב לעשות ככה קצת יותר להשקיע. אבל מה זה ברכות התורה? יש מצווה ללמוד כל החיים, לא? תראה לברך בעבר מצווה על כל החיים. אלא מה? אומרים לא. כל פעם זה מתחדש. היה הפסקה, ישנת, יום חדש. יש תורה חדשה כל הזמן, יש התחדשות בתורה. מה קרה לו בחור מכות התורה? אומר שלמה פישר, לא היה להם התחדשות בתורה. הכל מכוח האינרציה. לומדים עוד פעם ועוד פעם. בלי בוקר חדש. כמו רצף אחד, הכל מלומד. הם היו בין פטורים מברכות התורה. כל דורש תורה חדשה. פעם איזה בחור ישיבה פגש את הגריז, סולובייצ'יק, חכמי בריסק. באתי לדבר איתו בלימוד קצת. פתאום הגריז, מדבר, מדבר. הגריז פתאום אומר לו, תגיד לי, כמה שפות אתה יודע? אומר לו, שלוש, עברית, יידיש ואנגלית. אומר, אתה יודע ארבע, אתה יודע גם את שפת הישיבות, כל הדיבורים של הישיבות, אתה גם יודע לך, כל הסיסמאות לישיבות, אתה גם יודע לחזור אותו. כאילו, אדם שהוא יודע לצטט, לדקלם, הכל, מכוח האינרציה כזה, שזה יש הרבה מלומדה בעולם, שהכל נוסע עם ה... נוסע עם הצער, עם ישיבה, זה היה מקום של מלומדה בעולם. כולם זוכרים את הסיפור שסיפרנו פעם על הראש מכינה החילוני, טוב להיזכר בסיפור הזה הרבה פעמים. שאבא שלי הביא שם שיעור, ואמר לו כמה חבר'ה באים, אמר לו בדיוק כמה חבר'ה, אמר לו מה, אתה יודע בדיוק על האחד, כמה דפי מקורות צריך? אמר לו, זה לא ישיבה, אנשים באו פה ללמוד. שזה סיפור עם הרבה... שישיבה זה המקום של כוח האנרציה. לרובנו לא הבחירה חופשית אם ללכת לישיבה או לא, כמעט. בתוך הישיבות היה קצת, מה אתה עושה? אתה לא בישיבה טובה, אתה בגדול בחבר'ה התורנים, אתה חייב ללכת לגבוהה או הסדר. איך שצריך אלון מורה, הסדר, אבל... האפשרויות שלך מאוד מאוד מצומצמות. ישיבה אפשר להעביר שנים בישיבה בלי לעשות כלום. פעם שעתי פה עם מישהו, חישבתי איך בשנה, בשבוע לומד בערך שעה. משהו כזה, אבל זה הגיוני, זה גם קורה להרבה אנשים. אתה באמת קל להעביר את זה. בבוקר קמים ככה, אם מתבספים משהו שלך וליאקים ככה, שקצת נרדם, זה באמת על הבוקר זה נחמד. אז זה עד שמתחילים, קצת מדברים, קצת איזה, עובר, שיעור, גם לא היית כבר בעניינים, שם בשיעור, ככה למה לא, תקשיב. מתבספים קצת מה... זה כצורה, אני שעשיתי חישוב השם. אפשר, קל מאוד, ישיבת אלון מורה במיוחד, מרכז המידע הכי גדול כמעט שיש בעולם. וכמה, בהרבה נושאים. כשהגעתי פה לישיבה, הייתי, לפני זה הייתי, בהרמור הייתי די... הוויות העולם עד היום לא נהירות לי כל כך, אבל אז בכלל לא... אמרו לי, מה, יש לך פלאפון פה אחד, מסלולים בפלאפון, אסביר לך מה המסלול הכי טוב. לתקן כל מיני דברים, שהוא בא, מה הבעיה? נבקש מוריך איזה חתיכת רובה לרצפה שחסך, נרגיע לך איזה קופסה, נתקן את זה, כל מיני, מלא דברים. אחרי זה שבוע אשתי אמרתי, וואלה, הגעת לישיבה, כולם פלפלנים, אה? ושאלי, זה היה מאוד נחמד, הייתי בצבא, בכלל, אמרו לי, אתה יכול להשיג תשמה, שתבקש בקשה, איך להגיש כל דבר, כל מיני... עכשיו, אפשר באמת, זה גם נחמד, וכיף, ואווירה טובה, זה גם הרבה יתרונות. אבל אפשר להיכנס בקלות למלומדה כזה, חברותות יושבים ככה, מעבירים זה, ישיבה זה המקום למלומדה. שעולם הישיבות הרי פעמים זה יכול להיות ערש העצמיות של האדם. את החברה, מה החברה עושה? הוא ככה זורם עם המציאות, הוא לא רוצה לחשוב, מתאים לי, לא מתאים לי. יש לי אחריות על החיים שלי. הרבה אני שומע מישהו אומר, למה אין תנ"ך בישיבה מספיק? חשוב לך, אתה לומד תנ"ך. כי יותר קל להשאיר את הישיבה של להשאיר את עצמך. הרב קוק כותב איזה מקום, כל אדם שכועס, הוא כועס על עצמו. אתה רואה אדם כועס על אחרים, תדע שהוא כועס על עצמו עכשיו. אבל הוא לא כל לכעוס על עצמך, אתה מעדיף לכעוס על אחרים. אתה רואה את הנהג אוטובוס, מבואס פה כזה, הוא מבואס על עצמו שהוא נהג אוטובוס. אז אומר לך, תראה, כל הנושאים פה, הכבישים פה דפוקים, והסדרן, והחברה, הוא כועס על עצמו, מסכן. כמו כל אדם בסוף אחראי על עצמו בעולם. אני, יש אדם אחד ש... אולי פעם סיפרתי לכם, אדם אחד שאני חייב לו את חיי, ברוחניות, שזה יותר חשוב מהחיים הגשמיים. הייתי בסוף שיעור ג' הרגשתי בגדול מציתי, בגדול הבנתי את הדברים המרכזיים בתורה, שמעתי כבר כנראה את היסודות, גאולה, יש משהו מעניין כאילו, את גמרא, קצת זה, נחמד, אבל לאיפה זה הולך עוד העסק. דיברתי עם איזה רב, איש טוב אחד, סתם בתור אבא של חבר שלי, מזל, אם הייתי בא אליו בתור רב, הוא היה צריך להגיד לי כל מיני תשובות כאלה של רבנים, והוא סתם אבא של חבר שלי, אמרתי, מה, לא יודע, אני מתלבט, הוא דיבר איתי, מה קורה? אמר לי, תשמע, לא יעזרו לך רבנים, יגידו לך, תתגייס, תתחתן, תעבור ללמוד יום ככה, עד שלא תמצא מה התורה שלך, מה אתה אוהב ללמוד, מי אתה בתוך העסק, לא יעזור לך שום דבר. אני שמעתי בהצעתו, פתחתי כל לגרבי דוד בהר המור שם בחדר, שם משם כל תורתי, שם התחלתי להיות יהודי, לא מה שאני צור, מה אני אוהב. עכשיו זה מסוכן, כי כל התוכניות האישיות בדרך כלל נועדות לכישלון בעולם, ולא צריך לפרוץ סדרים, וכמובן סדרים, ולהיכנס לשיעורים, וכו' וכו'. אדם צריך אחריות על עצמו, אבל להגיד, זה מחיה אותי, זה נוגע בי השיעור הזה. באתי, היה היום אצל הרב לבנון בבית מפגש, אמרתי משפט אחד, אמרתי לרב אליקים, היה אחלה שיחה, השיחה שלך, משפט אחד עצבן אותי מאוד, שדיברת על השיעורים, שאנשים הכינו שיעורים צריך להיכנס, אמרתי אני אחרון שבעד שאנשים גנסו שיעורים, מה אדם לא טוב לו, לא מוצא את עצמו שלא ייכנס בכלל, אומר לא הבינו אותי, לא צריך להסביר, אומר לא התכוונתי שאדם, אדם ודאי צריך למצוא מה שיעורים שמתאימים לו, אלא מלפים אדם מראש לא משקיע, לא סתם אין לו כוח להתאמץ, אין לו ודאי שאתה מצליח למצוא את העצמיות שלו עם הזמן. וזה תהליך הדבר הזה. אבל למה אני שיש את השנים הכי יקרות בחיים שלי? שיכול לצל את הזמן. תמיד זה בחורי שבא מתחלקים לשלם, יש כאלה שיש להם סידורים וכאלה שאין להם אף פעם. יש כאלה, באמת, את כל מה שמסביר לך, באמת יש לו סידור אמיתי. באמת אתה שומע, אבל איכשהו תמיד יש מלא סידורים. יש אחד אף פעם אין לו סידורים. איך זה? שאלה הדבר הזה, אבל ניצול זמן הוא גם תלוי פעם, נסבר משל נחמד. פעם יהודי המגיד מדובנה, לא, הרסתי. הגאון מווילנה ביקש מהמגיד מדובנה שייתן לו מוסר. שיחזק אותו מדי פעם, לא יודע מי מעיז לקבל. לא, זה אני שומר לי, אין לי כבר. הנה, יש לך שם. רצה לזה, רצה שמה יחזק אותו. לא יודע מה יש לחזק את המגיד מווילנה, הגאון מווילנה, על מה אומרת חזק, והתמדה ושקידה, הגאון שבסוף שנה הוא חושב כמה דקות בשנה הוא ביטל. ואמר לו משל שהגרח חתם עליו, אמר זה משל מכוון. הוא אמר, יש בחוץ לארץ מלונות מפוארים, אתה בא, יש לך איזה נער של המזוודות, של המעלית, לא יודע איך קוראים לזה, שלוקח את החבילות לחדר. אתה לא נותן לו טיפ, איזה דולר, שניים. פעם אחד מגיע, הוא מהקרקרה מעלה לו לחדר את התיק, חוזר, אומר, תביא 20 דולר. עושה לו, מה 20 דולר? מה, אתה גנוב? מה זה? הכבד מאוד. מה זה תיק? יש לי שני בגדים בתיק, וזה ספר, מה אתה נורמלי? הוא אומר לו, זה היה כבד מאוד. הוא אומר, לא שרף את המזוודות של מישהו אחר. התיק שלי קל. אומר, אגרה, אם זה כבד עליך, כנראה זה לא המזוודות שלך. אתה סוחב מזוודות של מישהו אחר. לא מצאת את התורה שלך, אתה מנסה לסחוב תורה של מישהו אחר, זה כבד עליך. כמו שאומר הפסוק, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אתה יגע, כנראה אתה לא קורא לי, אתה דופק על הקיר, לא על הדלת. זה, עכשיו, הסיפור הזה נשמע מאוד סטלנות, כאילו, זהו, קשה לך, אל תשקיע. אומרים, יש סיום אחר לסיפור, שהוא יותר מכוון. הוא אומר לו, זה קל למזוודה, הוא אומר לו, לא, זה הכבד, אומר לו, זה קל, מתווכחים. הוא אומר, בוא נלך לחדר, נראה אם זה קל או כבד, מגיעים. הוא אומר, תראה איזה כובד זה. פותח, מראה לו, הכל יהלומים בפנים, אומר, אתה שורף את היהלומים שלך, זה אף פעם לא כבד לך. כלומר, אדם בטיול, זה כיף להתאמת. אין כמו לסיים טיול מפורק כזה, ללכת טיול, לסיים את זה גמור. אין כמו לסיים ריצה כתובה. כולך עייף כזה, אתה מרגיש את החיים בעיצומם. אדם, כשמשהו יקר לו, זה כיף ליהנות. עבודה הכי קשה בעולם זה להיות מובטל. אדם שלא עושה כלום, זה הכי בסה בעולם. זה כשאתה תיכוניסט, אתה נהנה מזה כמה זמן, באיזשהו שלב אתה חלס. אדם אוהב להתאמץ, רק צריך למצוא על מה להתאמץ. וזה מסומה לאדם. אפשר גם להשים את הישיבה. זה גם, יש דברים שגם נכונים לפעמים, שגם ישיבה צריך לעשות חשבון נפש. והאמת שעושים, אני דיברתי קשות היום. שמעו ציטוט לחיים, ציטוט מאוד יפה. אשתי הייתה ברטורנו פעם, בתור דווקא בסיור, לא בפנים. זה היה במקום של גמילה מסמים. אז איזה נער אמר להם, שמעו, סמים זה לא הבעיה, סמים זה הפתרון. משפט מאוד חזק. כשאנשים לא מוצאים את עצמם, זה לא, אדם מתבטל, לא זה הבעיה. זה הפתרון, כי הוא לא מוצא את עצמו בתוך הלימוד, לא מוצא את מה שנוגע בו. יש גם... כולם צריכים חשבון נפש מלמעלה עד למטה. שאלתי, הייתי קצת חצוף, אמרתי, אבל רוצים, שאלתי, הוא צריך לפתוח הכל. אמרתי, נגיד, ראש שיבה, אמרתי, רב אליה, כי אם אנחנו באנו להעיף אותך, שאתה לא תהיה ראש שיבה, מותר? או שזה טאבו? תאר לי, איך לי, זהו, שמה, מה, פותחים הכל, אז הכל, כמו שצריך. אבל ברור שכל אחד צריך, כל אחד צריך לחשוב על עצמו. ונראה לי, טוב, קצת חטפנו. בסדר, ו... נראה לי זה זמן שכולם מתבשלים ככה, וזה טוב, צריך מאוד לשמוח ב... יש כאלה, זה עשה להם בסה, אני, זה היה מאוד, זה מאוד שמח לי הימים, הימים האלה. אחרי חטפת אז בומבה קטנה, נחמד, ועכשיו בואו נשב, נחשוב, כל אחד, הרבה דרכים למקום, כולם אהובים וברורים, בסוף נחמד, ובסוף שיבה נחמדה פה, אני חושב, וגדול, וטוב פה, וכיף, וכמו שאמרנו, ניב חשב שכבר היה פה איזה פשיעה, דברי התורה צריכים חיזוק תמיד, ואני חושב זה אחלה ימים לעשות את זה. כל שנה קלים תורה מחדש, הרצונות להגביע, לרומם אותם, לצאת אותם מלומד הקבוע, לחשוב מחדש, איזה זרמים טובים לנו, איזה זרמים לא טובים לנו. אמרנו יש דג בירדן שהולך עם הזרם, יש דג בים. בים, יש כל מיני זרמים לפה, לשם, הוא צריך להתחדש כל הזמן, עכשיו זה מתאים, עכשיו יש גלים גבוהים, אתה צריך לרדת למעמקים, עכשיו אתה יכול לעלות, עכשיו... זה חיים, זה לא זרם אחד ישיבה. כל אדם עובר זמנים כאלה, זרמים כאלה. הזמנים משתנים, השם פותח שערים, סוגר אותם. נזכה עם הזמנים לעשות דברים טובים, אשריכם ישראל.